זה השיעור האחרון לפני פסח, כי יוצאים לפגרה, יוצאים לזמן, מה שנקרא בין הזמנים, כן. אבל ברשותכם, הייתי רוצה אולי דבר כללי יותר, אחר כך נראה את המאמר המיוחד של הרב שמדבר על מצה. מה העניין של המצה? בליל הסדר, נקרא ליל הסדר, למה הוא נקרא ליל הסדר? כי יש בו סדר, לכן נקרא ליל הסדר. יש בו סדר למרות שאדם כשהוא קורא את האגדה, הוא לפעמים מרוב פרטים, הוא לא רואה את המבנה, איך זה בנוי בדיוק ליל הסדר בצורה מבנה. אני הייתי רוצה לחזור על הסדר באופן שלדי נאמר, של ליל הסדר, שנבין את המבנה של ליל הסדר, מה העניין המיוחד. הדבר הראשון, יש מה שנקרא חלוקה בין מצוות, תודה רבה. יש בין מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן. מצוות דאורייתא במדרגה בפני עצמה, ודרבנן במדרגה בפני עצמה. תודה רבה, תזכר מצוות. תודה. אפשר לחלק, תן את זה לבחורים. כן, גם את זה. לגבי מצוות דאורייתא, יש שתי מצוות בליל הסדר מן התורה ושתי מצוות מדרבנן. לגבי המצוות דאורייתא בליל הסדר, זה הדבר הראשון, זה הגדת לבנך. ההגדה, שאנחנו מספרים את ההגדה רבים בסיפור יציאת מצרים, כן? בליל הסדר, זה מצווה מדאורייתא. יש עניין להזכיר את יציאת מצרים בכל יום, אבל בליל הסדר במיוחד זה מצווה מדאורייתא, לספר בעניין של יציאת מצרים. המצווה השנייה זה עניין של אכילת מצה, גם מדאורייתא. אנחנו אוכלים מצה, והמצווה הזאת של אכילת מצה היא גם כמין התורה. חוץ מזה יש לנו מדרבנן ארבע כוסות שאנחנו שותים על הסדר, ועניין של אכילת המרור שאנחנו אוכלים בליל הסדר, וגם כן מדרבנן. אני רוצה להתייחס בראשית דבריי לעניין של ההגדה. ההגדה עצמה, הרעיון המרכזי של ההגדה נאמר, בלשון המודרנית שלנו נאמר, ללמד אותנו להיות אופטימיים. מישהו כאן מעוניין להיות אופטימי? מדוע? מתחיל בגנות, מסיים בשבט. מה זה אדם אופטימי? אדם שהוא מסתכל קדימה בעין טובה, בעין חיובית. איך אומרים? הכל לטובה. אנחנו עבדים היינו במצרים, נכון? ברוך השם, יצאנו ממצרים. הנקודה הזאת של להתחיל דווקא מנקודת החושך, כן? מצד העבדות, ואחר כך לסיים בטוב, זה כבר כתוב בתורה, בהתחלת התורה. והי ערב, והי בוקר, יום אחד, איך היה צריך להתחיל? והי בוקר, והי ערב. אבל אנחנו היום היהודים, מתי הוא מתחיל, בבוקר או בערב? בערב, למה? הולכים מן הערב אל הבוקר. אם הערב זה מלשון ערבוביה, והבוקר זה מלשון בירור, כן? אז זה האופטימיות. האופטימיות זה אדם שיש לו עין אל העתיד, עין טובה. הוא מבין שהכל לטובה, ויש לכל דבר happy end. איך אומרים באנגלית happy end? מי יודע? סוף טוב. ויש ביטוי כזה, סוף טוב, הכל טוב. למה, מה סוף טוב, הכל טוב? תראה, אתה קורא ספר נניח. ואתה רואה שבסוף הספר נגמר טוב. אז גם השעה בהתחלה שנראה לך לא טוב, הוא היה לטובה. כי זה, הכל זה דבר אחד. כמו מגילת אסתר. מגילת אסתר מתחיל בתסבכות, בבעיות, בקשיים, באיומים. אבל מסתיים, ברוך השם, בניצחון היהודי. כן, אותו דבר גם כאן. כל הקריאה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, הוא בא ללמד, לחנך אותנו ואת ילדינו, ואת כל הדורות שבאים אחרינו, את הגישה האמונית האופטימית של עם, ואי ערב ואי בוקר, יום אחד, זה לא שני ימים, זה יום אחד, זה אותה מגמה, זה אותו דבר, זה דבר מאוד יסודי. לכן, כשאנחנו יושבים בליל הסדר, וקוראים את האגדה, מספרים את האגדה, אז צריכים לה את הרעיון הזה כל הזמן שיהיה לנגד עינים. איך התחלנו ואיך אנחנו מסיימים. ואז, אבל לא רק אז, גם היום. יותר מזה, המספר של מי שקורא באגדה, כל אחד לפי מנהגו, לפי שיטתו, הוא צריך להציג את הדברים כדברים רלוונטיים. לא רק להגיד, פעם היה ככה וגם, מה זה מעניין אותי? הרי הם מדברים על ילדים כאן. הליל הסדר בנוי הוא על חינוך, מה שנקרא. מדברים על ילדים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה, סתם ספר לנו כנגד ארבעה. אלא האבא או הסבא, עורך הסדר, שהוא יושב לשולחן, לפניו יושבים משפחה. ואני אומר לכם, מניסיון שלי, הילדים שונים, כמו האצבעות שונות. כל ילד שונה אחד מהשני. עכשיו, אתה צריך להיות רלוונטי. זאת אומרת, לדבר בגובה העיניים של כל אחד ואחד מהזו. לא שאנשים ישתעממו, מה קוראים שם. שיזדהו עם הסיפור הזה. אז לך לספר, איך לספר למשל, יש לך אחד חכם, אחד טעם, אחד שאינו יודע לשאול, אבל יש גם בתוך השולחן הזה איזה בן שובב, שהוא מבחינת רשע. מהו הגדרה של רשע, מי יודע? מי שמוציא את עצמו מהכלל. דיינו איזה ילד אגואיסטי, לא מעניין אותו מהמשפחה, לא מההורים, לא משום דבר, הוא כל כולו שטוף בתאוות, בעניינים, בבלגנים, לא מעניין אותו הכלל בכלל. כל כולו אנוכי, יכול לקרות דבר כזה? יש גם ילדים כאלה, לא עלינו. עכשיו, אתה בתור אבא, בתור סבא, בתור זה, אתה צריך לדבר על הרשע גם. להיות רלוונטי, לא שהרשע הזה, מה מפטפט שם, מה מדבר שם. אז אתה שואל אותו, למשל, הילד הזה נניח רגיל לשתות לשוחרה, נאמר. רגיל לשתות לשוחרה. יש כאלה, לצערנו הרב, היום, רגילים אלה, רגלי שתייה, שותים כל מיני משקאות חריפים, דברים כאלה, וודקה, אני יודע, בירות, כל מיני דברים כאלה. אז אתה צריך לדבר אליו, שהוא יעניין אותו בסיפור, שיש לו סיכוי, צ'אנס, שהוא לא עבוד, הוא לא מקרה עבוד. איך אתה אומר לו? אני אתן לך לדבר. איך אתה אומר לו? מי יודע מה ההבדל בין וודקה ליין? זו שאלה מאוד מעניינת. ואתה מפתח מהנקודה הזאת שהיא באמת מעניינת אותו, למד אותו שיש לו צ'אנס בחיים, שיש לו סיכוי בחיים. כמו אבותינו שיצאו ממצרים, היו בחושך, היו בעבדות, עבדים לוודקות ולזהו. והנה, יצאו מעבדות לחירות. אני רק סליחה שאני מעלה כאן איזשהו רעיון. עורך הסדר תמיד צריך לבדק. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זה לא אמירה באלמה. אתה צריך לראות, זה לא איזה אירוע היסטורי שהיה ותו לא, לא מעניין אותי. חס ושלום. לאירוע ההיסטורי מלווה את כולנו. את כולנו ברמה האנושית, ברמה הלאומית, ברמה המשפחתית, ברמה האישית וכל אחד ואחד מאיתנו. האופטימיות, האמונה, שבאמת, למרות המורכבות של החיים, הכל לטובה, הכל מסתדר בסופו של דבר, הכל ברצון הטוב של אלוקים. זה צריך ללוות את מי שבליל הסדר, העורך, הוא צריך להיות מחנך. ומה הוא מחנך טוב? שמדבר אל התלמידים, לא אל עצמו. לפי יושב בליל הסדר איזה תלמיד חכם גדול, הוא חידושי תורה, והוא נמצא בעולמות עליונים וכל הדברים האלה. והחבר'ה בשולחן משתעממים, לא, לא יודעים מה מדבר בכלל. יש 10 קושיות על מה, ולא יוצאים מזה. וכולם נרדמים, ולא מקיימים את מצווה, והגעת לבנך כתות, הגעת לבן שלך. צריך להגיד לא לעצמך, למי אתה צריך להגיד, אלא אם כן אף אחד לא נמצא, אתה עם עצמך, אתה בעצמך. אבל אם מישהו אתה יושב איתו בשולחן, תתאים את עצמך, דבר איתו בגובה העיניים, אל מי שנמצא בשולחן. אז זה מצווה אחת, והגעת לבנך. כי רציתי לשאול.
איך
נגרם
שמי מוציא את עצמו מן הכלל, מכניס את עצמו לכלל?
זה בדיוק האתגר של העורך הסדר, צריך לראות את האדם. יש אדם שמוציא את עצמו לכלל, הוא אומר, אני לא רוצה להיות יהודי, אני לא זה, אני לא, כל מיני מתרחק מהיהדות. אתה צריך לדבר, מה זה פדגוג? מחנך, מה זה? שהוא יודע לדבר לתלמיד, ולא חוכמה לדבר לתלמיד שהוא המצטיין והקשור וכל זה. החוכמה לדבר לתלמיד שהוא באאוט, הוא בכלל לא בעניינים, איך אתה מעורר אותו. דרך אגב, השבת היה כאן, יש גיליון כזה של, אבל לא הבאתי את זה, אבל מישהו כתב על מכון מאיר, לא בגיליון של באבא או באמנה, גיליון אחר. הנכדה שלי הרתה לי, אמרה, סבא, בוא תראה, כתבו כאן על מכון מאיר. טוב, קראתי, אז שם מדובר על נער, בחור, כנראה, צעיר, שהוא לומד באיזו ישיבה תיכונית או בית ספר תיכון, הוא לא הזדהה שם בזה, והוא כותב שאמרו לו בבית ספר, חביבי, זה הצ'אנס האחרון שלך להיות כאן בבית ספר, או שאתה הולך למכון מאיר לארבעה ימים, או אתה מואף מהבית ספר. אני מצייר לעצמי שהוא היה ילד, איך אומרים?
שובב.
מה?
שובב.
שובב, כן. אז הוא מספר שהוא בא למכון מאיר, אומר, טוב, סוף, אני אלי ארבעה ימים של מנוחה מהמורים, מכל זה, אני מוכן להירדם כאן, לישון כאן וכל זה. אז הוא כותב שם, באתי לשיעור, פתאום הרב כותב, מדבר של שאלות ושאלה, ופתאום כולם, אתה רואה אנשים, כל מיני אנשים, בזה, בזה. הוא אומר, אני פתאום קלטתי משהו, פתאום אני באווירה לגמרי אחרת. הוא אומר, הלכתי לישון בארבע, קמתי בשש וחצי לתפילה. מה זה? אמר, חבל, כל רגע אני הולך משיעור לשיעור, ממקום למקום, מה קרה לי? אתה שואל אותי שאלה. היא החינמי, זה עניין של החינוך. החינוך זה חוכמה לדבר על ילדים שהם כאלה אאוטים כאלה, לדבר, הרי בסך הכל אמר, יש להם נשמה טובה, רק מה, יש להם כל מיני ג'וקים ברור. אז לכן, עורך הסדר, הוא חייב להתחשב באלה שיושבים ברוכים. במיוחד ילדים, בליל הסדר, שימו לב, הרבה דברים, מה נשתנה הלילה הזה, וכל הקונסים, וכל הזה שעושים, כל זה בשביל לכבוד הילדים, שלא, שיהיו חלק מהעניין, שיהיה להם מאוד רלוונטי. אצלנו במשפחה, למשל, אז חלק מהנכדים עושים הצגות. הצגות, פתאום מופיעים עם תלבושת כאן של עבדים, עבדים היינו, זה כל כך משמח אותם ואת המשפחה וכל זה, וממחישים את הרעיון של עבדים היינו, וכל זה. זה, 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 והגעת לבנך. הגעת לבנך, זה לא, אתה קורא ויצאת ידי חובה, אף אחד לא יקשיב, כולם מחכים לאוכל, גמרנו. אלא העניין הוא באמת להטביע את הרעיון הזה של האמונה בחירות, ביכולת לצאת ממצב של עבדות כזאת או אחרת למצב של חירות. לתת מה שנקרא בלשון שלנו צ'אנס, סיכוי לבן אדם, שלא יהיה תקוע, לא יהיה מיואש מעצמו, מהחיים, מכל מיני דברים. זה מובן, אז זה הרעיון המרכזי של מה שהיה, והדבר הזה הוא רלוונטי, הוא לא, הוא נוגע לכל דור ודור, לכל אדם ואדם, לכל מציאות ומציאות. הדבר השני זה העניין של המצה. המצווה השנייה מדור הייתה אכילת מצה. כן, העניין של המצה, הרב כאן, אני רוצה את הנושא הזה ללמוד, אבל הרב כאן מדבר על המצה באופן עמוק ביותר, מה הרעיון שמתגלה מאחרי אכילת המצה. באופן כללי, נאמר, באופן פשטני, המצה נקרא לחם האמונה. נעמה דמאמנותה. זה הלחם האמונה, זה מבטא את האמונה, מה האמונה. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. צריך להבין מה זאת אומרת האמונה בקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא באופן פשוט היא אמונה במציאות הקדוש ברוך הוא. למרות שלא רואים אותו ולית מחשבה תפיסה בכלל וכל זה. אבל זה הצד האחד של האמונה במציאות של הקדוש ברוך הוא. אבל האמונה בהתגלמותה היא גם האמונה ביכולת של הקדוש ברוך הוא. שהוא באמת כל יכול. הוא אין לו הגבלה, הוא לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום, עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. זה הריבונו של עולם. וזה בא לידי ביטוי ביציאת מצרים, במיוחד באכילת מצה, שהם יצאו תוך חי דקות מעבדות לחירות. פעם אחת, שיק. מאות שנים היו בחושך. תוך חי דקות להספיק בצקם להחמיץ, והמצה מתהפך מקצה לקצה. איך? כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הכל משתנה מבין רגע. אני לא יודע, מישהו פעם הרוויח פייס. לא הרווחתם, טוב מאוד. אבל כמו שאדם פתאום, בפעם אחת שם איזה כמה גרושים, הוא יוצא, אופ, מיליון. בין רגע, מצבו משתנה הכלכלי, משתנה מקצה לקצה. אז זהו, אתה יכול לחבות רגע את האורות, מאחורה, כן. חבר רגע. חושך, 1,200 שנה חושך, תדליק. פעם אחת אור, הכל משתנה בפעם אחת. זה דבר, טוב, חשמל, אבל אני למחיש לכם את הרעיון. המצה היא מבטאת את החיפזון, את המהירות העצומה של ההשתנות של מצבו של עם ישראל, בגלל שאלוקים רוצה. כשהוא רוצה, וצ'יק צ'ק, הכל מתהפך. זה לחם האמונה. נהמה דמהמנותה, מה שנקרא. לחם האמונה. זה מצווה מדאורייתא, לאכול את המצה הזאת, זה מצווה מהתורה. יש עוד שתי מצוות מדרבנן, זה ארבעת הכוסות ואכילת המרור, אבל זה לא כרגע. אני רוצה ברשותכם לעבור למאמר של הרב על המצה. הוא מאוד מעמיק כאן בעניין של המצה. בואו, תפתחו בבקשה, בדף הישן, מצד שמאל, מצה זו, אתם רואים? מצה זו. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, למה אוכלים מצה בפסח? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ככה כתוב בהגדה, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלה. מה שנקרא, נתגלה העניין האלוקי בכוזרי, בלשון הכוזרי. נתגלה מלכות השם. מלכות זה יכולת. היכולת שלו כמו מלך. מלך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. נגלה להם מלכות השם וגאל אותם. זה אכילת המצה. הרב כאן מעמיק בסוגיה הזאת. ברשותכם, אנחנו נקרא וננסה לדלות פנינים מתוך הדברים המופלאים כאן. של הרב קוק זצ"ל על המצה. בוא נראה. נצח ישראל לא ישקר. האמת היא, הוא הנצח. אני רוצה להסביר, יש אמת ויש אמת. יש אמת נצחית, אבסולוטית, מוחלטת, שהיא לא משתנה, היא קיימת לעד. ויש אמת יחסית, אנושית, משתנה. מה שהיום אתה חושב אמת, מחר תחשוב, אני טעיתי, זה לא האמת הזאת. מה שחשבת בילדותך זה לא מה שבגרותך וכו'. זאת אומרת, האמת היא משתנה אצל האדם, אצל חברה וכו'. אמת אנושית משתנה. לעומת זאת, נצח ישראל לא ישקר. נצח זה אבסולוטיות, זה מוחלטות, זה דבר שהוא מעל גורם הזמן. זה דבר נצחי, דבר אלוקי, כן. נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר, האמת הוא הנצח. הנצח דבר אמיתי לא משתנה. אין תמורות, תמורות זה השתנות. אין תמורות באמת ואין עבר בנצח. הכל זה הוויה אחת, מציאות אחת בלתי משתנה. דרך אגב, אנחנו לא חיים את זה. אני סליחה שאני מסביר. אנחנו חיים בעולם משתנה. אני בדקתי את זה באינטרנט. האינטרנט עצמו משתנה. אבל כל החיים משתנים. זאת אומרת, אם תשאל את האדם איזה חיים אתה חי, הוא אומר, אני יודע, כל הזמן יש שינויים בחיים שלי. מרגע שנולדתי ועד היום, וכל יום הכל משתנה, הכל בתהליך של שינויים. הממד האלוקי, הנצחי, הבלתי משתנה, הוא לא נראה לעין בשר. היא יכולה להיראות לעין נשמה, נאמר ככה. לא כל אדם זוכה לזה. יש אנשים שזוכים לדבר הזה, חיים בהכרה, באמונה, שיש ממד אלוקי, ממד נצחי, בתוך כל החיים המשתנים והמסובכים והמורכבים האלה. אנחנו, כל כולנו, עניין לשאוף, לחבר את החיים המשתנים והמסובכים והקשים לממד אלוקי, ממד נצחי, ממד בלתי משתנה. שקוראים לזה, אני אומר, כרמז לעולם הבא. אני לא יודע אם שמעתם על העולם הבא. מישהו שמע פה על העולם הבא? איפה שמעת על זה? מדברים על זה, כן. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולם. מה זה עולם הבא? מסביר הרמב״ם באופן פשוט. עולם הבא זה עולם שכולו ארוך וכולו טוב. ארוך זה נצח. זאת אומרת, המציאות שלנו היא מציאות משתנה. השורש של המציאות שלנו, המקור למציאות שלנו זה דבר בלתי משתנה. זה העניין, העולם הנצחי הזה, האלוקי, הוא עומד בשורש, הוא היסוד לכל המציאות המשתנה שאנחנו חיים כאן. זה הרעיון, כן, להבין. אני פעם הסברתי את זה כמו בחוקי טבע והטבע. הטבע, מזג אוויר, בעלי חיים, צמחים, הכל משתנה, משתנה, משתנה. אבל חוקי הטבע הם כל הזמן אותם חוקים, הם לא משתנים. אנחנו לא רואים את חוקי הטבע. אבל אדם שהוא איש מדע והוא חוקר, הוא למד את חוקי הטבע, הוא אומר, אלה חוקי הטבע, על פי פועל הטבע. הפעולה עצמה של הטבע היא משתנה לעינינו. אבל מה שעומד ביסוד כל ההשתנות הזאת, ניקח את חוק המשיכה כדוגמה, אתה זורק תפוח, ניוטון זרק תפוח, ראה שהוא נפל, זורק עוד פעם תפוח, מה קרה לו? עוד פעם נפל, שלוש פעמים זרק תפוח, הוא נפל, אומר, יש כאן דבר בלתי משתנה, כל פעם שאני זורק תפוח, מה קורה לו? מה קורה לתפוח? הוא נופל. התחיל לחקור, גילה, חבר'ה, יש דבר קבוע כאן. מה הדבר הקבוע? משהו מושך את הכל למטה, כל מה שזורק, הוא נופל למטה. הדבר הקבוע הזה היה לפני ניוטון ואחרי ניוטון, ניוטון לא המציא את הדבר הזה. ניוטון גילה את הדבר הזה. נמשל לגבי העניין האלוקי. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם של ניסיונות, כביכול. אבל מעבר לכל הניסיונות, יש הדבר האלוקי, הדבר הבלתי משתנה. המציאות האלוקית שהיא לפני שהיה העולם ואחרי שהיה העולם, כל העניין האלוקי, הוא קיים, הוא נמצא, אני בדקתי זה באינטרנט, גם עכשיו הוא נמצא. זה לא רק שאתה מגלה את זה או לא מגלה את זה, את הדבר הזה. אבל ביציאת מצרים גילינו את זה, זה ניצוץ מזה התגלה לעם ישראל, שבעצם הגורם הנצחי, האלוקי, הוא המנהיג של הגורם המשתנה, הדברים המשתנים נמצאים כאן בתוך. זה מובן הדבר. אז זה מה שאומר כאן רב. אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. אין תמורה, אין שינויים באמת האלוקית. היא כל הזמן אותו אמת אלוקית. לעד ולעולם קיימו אות הנצח. ומי זה אות הנצח כאן? עם ישראל חי. נצח ישראל מה? לא ישקר. איך קוראים לעם שלנו? עם ישראל. כמה שנים הוא חי? קצת הגזמת, לא משנה. אבל עם ישראל זה הביטוי, הופעת הנצח בעולם משתנה. ועברנו ייסורים, לא שלא עברנו חיים קלים, עברנו, איך אומר הרמב״ם, באיגרת תימן המפורסמת שלו, שהם מדגים, התימנים שם, שעשו להם צרות צרורות, המוסלמים כבר אז, עשו להם צרות צרורות, אז הוא אומר להם, לא, עם ישראל חי לנצח, אפילו יישאר רק יהודי אחד, כמו אברהם אבינו. אבל לא יכול להיות שלא יישאר יהודי אחד. כך הוא אומר, לא יכול להיות. אנחנו עם הנצח, עם אלוקי. למה? תשאלו אותי למה.
למה?
אני לא יודע. אני מדבר על העובדות, אני לא מדבר על אני לא יודע. אלוקים בחר בנו להתגלות דרכנו. דרך עם ישראל הוא מתגלה. ממד הנצח, הממד האלוקי, הבלתי משתנה, מתגלה על ידינו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה היא תורה נצחית. זה לא איזה מין אמת משתנה כל אחד לפי מי שבא לו. זה דבר אלוקי, דבר קיים, זה מובן. לכן העם, עם ישראל הוא עם הנצח, זה עם עולם. כן? לעד, אומר כאן, לעד ולעולם קיים הוא אות הנצח. ועם עולם, עולם זה גם נצח. המושג עולם זה גם נצח. לעולם ועד, יש ביטוי כזה, זה נצח. ועם עולם אשר נטעו יוצרו, כולו זרע אמת. הנצח הוא גורלו, זה הגורל שלנו. הגורל שלנו כאומה זה הנצח. ראינו, הופעת הממד האלוקי, הנצחי, הבלתי משתנה, זה עניינו של עם ישראל. למרות שהעם עצמו, נאמר, באופן מבט חיצוני, הוא כאילו משתנה. אבל באמת, אני בדקתי את זה, הנשמה של עם ישראל, זו אותה נשמה. כמו שנתנו את משל היעלום, שגם שהוא מחוסה בבוץ נשאר יעלום, נאמר ככה. בכל מקרה, הוא אותה נשמה. וגם עברו קיים מול הנצח. זאת אומרת, יציאת מצרים, העבר שלנו, זה לא איזה אירוע חד פעמי, אלא הוא קיים לנצח. זה לא כמו היום, יש איזה כותרת בעיתון, מחרת שכחת מכל זה, יש כותרת אחרת. נגמר הכותרת. אלא יציאת מצרים זה כותרת ראשית לכל ההיסטוריה, לכל הדורות. העבר הוא רלוונטי, כמו שאמרנו בהגדה של... העבר הוא חלק מאיתנו, כן. מגרגירי אבקי הזנה, מקמח או מסולת, בהתאחדם על ידי זילוף המים מתוכם, יבוא הבצק. זה החומר אשר יובא באש, והיה ללחם, היסוד המזין, והממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת. ככה היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים. באין תורה, באפס נשמת חיים, שיש בה לשד לאחד על ידו את גרגירי הנפשות המפורדות לעשות כולו מוצק אחד, בעל כוח ליתן, איפה הדף השני? אפשר לקבל דף. סליחה. ליתן חיים ותנועה לגוי עומד לנס עמים, העתיד לא רק להחיות את עצמו לעולמים, אלא גם ניתן חיי עולם לכל האנושיות כולה, במשך הדורות מאחל ועד קלה באחרית הימים. אני רוצה להסביר, כאן הרב מביא משל בעצם. המשל הוא אומר גרגירי קמח. גרגירי קמח. ממה עושים לחם? ממה עושים מצה? משלושה דברים בעצם. לוקחים גרגירים של קמח, שמים מים, לשים אותם ושורפים אותם בתנור. יש כאן שלושה דברים, זה החומר, זה הקמח והמים והאש. שלושת הדברים האלה ביחד הם יוצרים את המצה או את הלחם במידה ולא אופים את זה כמו שצריך. אני רוצה למשל, הנמשל כאן אני רוצה להסביר. חול, המושג חול זה מלשון חול. מה זה חול? זה גרגירים. גרגירים שהם כל אחד גרגר לעצמו. אותו דבר הקמח. מה זה הקמח הזה? זה גרגירים. כל גרגר הוא לעצמו, כל אחד חי לעצמו. אין מה שידביק אותם, את כל הגרגירים האלה. עשה אותם לעיסה אחת, למקשה אחת, זה דבר אחד. בא המים, אין מים אלא מה? מים תורה. בא המים והם על ידי המים שאתה שם בגרגירים האלה ואתה לש אותם, אתה עוסק מהגרגירים דבר אחד. אתה מאחד את כל הגרגירים. שהגרגירים של עצמם זה חול, שזה ההפך מהקודש. מה זה הקודש? הקודש זה המאחד, הקודש זה הקיימות, המאחדת. אבל המציאות נראית חולית. מה זה חולית אמרנו? גרגירים גרגירים, כל אחד לחוד. מי שמרגיש שהוא כמו גרגר, פירור משונה או משהו כזה, הוא חי מה שנקרא בוואקום. או בחול, זה גם חלל, מלשון חלל. חלל זה וואקום, ריקנות. אדם שהוא לא מחובר, הוא ריקני. הוא חי בוואקום. מישהו כאן חי בוואקום, זה נורא והיום לחיות בוואקום. אתה לא מחובר לשום דבר. לא לעם שלך, לא לטבע, לא למשפחה, לא לשום דבר. אתה כפירור שלא נחשב, איך אמר הרב קוגמן. זה מצב של חול. והמטרה שלנו להיות חול? מישהו רוצה להיות כאן גרגר כלא נחשב? מישהו מעוניין בזה? אף אחד לא מעוניין, רוצים להיות ביחד. מה מדביק את כל הגרגירים האלה? מים! אתה צריך לעשות מים, לתת מים, אין מים אלא תורה. ואתה, על ידי המים האלה, התורה, אתה הופך את כל הגרגירים לעניין אחד. אבל זה לא מספיק, אתה לא יכול לאכול בצק, אתה צריך מה עוד?
אש.
אש! צריך לאפות את הדבר הזה. אש דת למו. יש שני יסודות, היסוד של המים, היסוד של האש. הוא אומר דבר והיפוכו, אבל הם משלימים אחד לשני. כן, זה לדעת הדבר. אש זה להבה, התלהבות. לא להיות רק מים, אלא להיות מצב של לעשות משהו, לפעול משהו. כן, על מנת לאפות את הבצק הזה, אתה צריך לשים אותו בתנור, להתחמם, ומיוחרות לבוא למכון מאיר. כן, וכאן זה תנור, כמו שאומרים. להיכנס למאפייה. כן, כן. צריך שלושה דברים בעניין הזה. והרב אומר כאן ככה. נחזור למשל, אני שאומר. באמת, אומר גרגירי הגרגירים של עצמם, זה חול. אין בזה קושה. אבל רק כשיוצקים להם את המים, ואופים אותם בתנור, אז יוצא מזה לחם, שאפשר לאכול אותו, ואם זה לחם של אמונה, זה מצה, עניין של מצה. זה מובן הרעיון. אז המצה, הוא מבטא בפנימיות שלו, בעניין הפנימיות, הוא מבטא לאחד את כל הפרטים, את כל הגרגירים, את כל הדברים, אם זה ברמה האישית, או המשפחתית, או הלאומית, לאחד את הכל, ולאפות אותם. טוב, טוב. על ידי המים כמובן, ולאפות אותם טוב טוב, ואז יש לך, אנחנו אומרים, לחם, לחם, אתה יכול לזיון את עצמך, לחם זה הזנה, זה מחיה אותה, מחיה את האדם. זה מובן הרעיון. שאלות עד לכאן. אין לכם שאלות. מה איתכם? שאלו שאלות. מי שרוצה באמת לאפות צריך לשאול שאלות. טוב, נראה הלאה. צריך מים קודם כל, אתה אומר, לפני הכל. טוב, בסדר. וכוח החיים אדירים, זה הוצק ביסודו, באותה השעה הנצחית הגדולה, דהיינו ביציאת מצרים, בשעה שנגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלה. ואני רוצה להתייחס למילה, נגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. גילוי אלוקות. גילוי אלוקות זה לא מילתא זוטרתא, זה לא דבר קטן. אנחנו תמיד עוסקים בללמוד תורה ולעסוק מעשים טובים, כל הדברים האלה. אבל יש מה שנקרא התערותא דילתתא והתערותא דיללה. זאת אומרת, יש ההשתדלות שאנחנו משתדלים כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו, לגלות את הטוב האלוקי, לגלות את האור האלוקי, לעשות טוב. אתה עושה טוב, אתה רואה ניצוץ טוב. כשאתה לומד תורה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם, מתגלה באיזה מידה העניין של השכינה. לכל זה השתדלות שלנו, אבל כמה כוחות יש לנו? אנחנו כבני אדם, כמה אנחנו, היכולת שלנו, הכוחות שלנו הם מוגבלים, גם ב... בלימוד תורה וגם במעשים טובים וגם במצוות וגם הדברים האלה אנחנו לא. אבל לפעמים בהיסטוריה יש מציאות כזאת, הייתה ותהיה בעזרת השם. מלאך זה את השם כמים לים מכסים. הייתה שהתקפה אלוקית. לא התערות הדלטטה, אלא התערות הדללה. אלוקים, שהוא רוצה, הוא נגלה אלינו. איפה? ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. עכשיו, מה היא ראתה שפחה על הים? שזה צריך לדבר עם השפחה. מישהו ראה פעם את השפחה הזאת שראתה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, נקראו השמיים. והוא מראות אלוקים. משהו, מין דבר, דבר באמת לא טבעי, דבר פלאי. שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו. כן? אז זה עניין של יציאת מצרים. ביציאת מצרים אנחנו מעלים את הנקודה הזאת, או את הדבר המרכזי הזה, שהאלוקים רוצה, שהוא רוצה, הוא נגלה אלינו. והמציאות של מצרים הייתה, שאנחנו היינו שם מצב של אאוט גמור. היינו כבר מיואשים. היינו בחושר, בעבדות, משועבדים, לא ראינו שום חוץ משום דבר. יש מציאות מאוד שפלה, מאוד נמוכה. אבל כשהאלוקים רוצה, יש מה שנקרא סיאטה דשמיה. שהוא רוצה. הנקודה הזאת של האמונה ביכולת האלוקית, שהוא רוצה הוא נגלה אלינו, נקודה שהיא מלווה אותנו, מאז יציאת מצרים ועד היום. כשהוא רוצה, ברוך השם, עם ישראל, באיזה ארץ היום אנחנו? באיזה ארץ? בארץ ישראל, יפה מאוד, רואה שאתה... עושה לנו ניסים ונפלאות. מעל ומעבר ליכולות והכוחות שלנו כפרט או כאומה או ככלל, כשהוא רוצה. הגילוי הזה, הופעת, המלכותית הזאת, שהוא מלך, ומה שמאפיין מלך בדרך כלל, מלך בשר ודם, זה שהוא עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. הוא מחליט ככה, נעשה ככה, הוא מחליט ככה, נחליט ככה. אותו דבר להבדיל כמה אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא. וזה נגלה לנו ביציאת מצרים. וזה מלווה את עם ישראל ברגעים הכי קשים שלו. לא פעם כשאני נמצא גם באיזה מצוקה כזאת או אחרת, אני אומר, איך התפללו יהודים באושוויץ? שהם יצאו מהתופת הזאת. איך הם יכלו להתפלל להגיד, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. מלך, מלך, אתה שולט על הכל. אתה בא ליכולת. אז מה, אתה דוב ביגון בוכה? מה אתה בוכה? תראה אותם, איך הם התפללו. ואיך הם ברחו. איזה אמונה הייתה להם. כן, בבקשה, מה רצית?
למה הוא לא נגלה לנו
בכל העולות? מי אמר שהוא לא נגלה? שמה יש לך ליל סדר? איך אנחנו אומרים, בני מלאכים, באיזה צד צריך לשבת בליל הסדר? ימין או שמאל?
שמאל.
תורה, חביבי. בני מלאכים אנחנו. נסיך, אתה נסיך. בן מלך, חירות, ליל הסדר כל זה חירות, הוא נגלה, תלוי מי האדם כמובן, יש אדם שהוא באמת בחושך, כל הזמן פסימי, כל הזמן ביוש, אומר אין סיכוי, אין שאנס, מסתכל כל הזמן דרך חור המנעול הפרטי שלו, הוא לא רואה אור בקצה המנהרה, כל הדברים האלה. יש אדם שהוא בוגר מכון מאיר, כל היום מחייך, לא מפסיק לחייך, גם כשיש לו צרות, מה הוא עושה? מחייך. שאל אותו, מאיפה זה בא לך? הוא למד על יציאת מצרים. מה זה מצרים? אומרים חכמים, מצרים מלשון צרות. מיצר, מלשון מיצר. צרות, כן. מן המיצר קראתי, ענני במרחב ים. זה המציאות של העם היהודי, זה צריך להבין. וכל המציאות הזאת של האמונה ביכולת האלוקית להוציא אותנו ממצרים, מהמיצרים, נאמר ככה. זה למה? כי הוא כל יכול, הוא נגלה עלינו אז, הוא ממשיך ללוות אותנו. לפעמים אתה רואה את זה, לפעמים אתה לא רואה את זה, לפעמים הערת פנים, לפעמים אסתר פנים. גם ברמה ההיסטורית, היינו 2,000 שנה באסתר פנים. 2,000 שנה. ולא הפסקנו לרגע להאמין בהערת הפנים. לא הפסקנו לרגע להתפלל ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אור חדש על ציון תאיר. נזכה, מי? מי יזכה? כולנו. כולנו, בלי יוצא מן הכלל. לעיני כל ישראל. אז זה האמונה שלנו. האמונה בהיגלות השם בעולם, מלכות השם בעולם. כן. אז זה אתה מברך כל יום 100 פעמים, מלך, 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 מלך. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, עולם ועד. עכשיו מה השאלה שלך? תשאלנו, למה הוא לא נגלה? יש לך בעיה בעיניים, לך לאופטיקאי, סדר לך משקפיים. זה לא רק עניין שאדם יושב ופתאום כמו בטרובינה והוא רואה במעמד הר סיני קולות, רעמים וברקים, דברים כאלה. מעמד הר סיני זה מעמד מתמשך. אתה, האתגר שלה, כל אחד מאיתנו, זה להסיר מהעיניים את מה שחוסם לנו לראות את היכולת האלוקית, את העניין האלוקי. זה מובן. אז מה שצריך לעשות? ניקיון עיניים פשוט. ניקיון לב קודם כל. כי אתה רואה בעיניים מה שיש לך בלב. אתה רואה בעיניים מה שיש לך בלב. אני בדקתי את זה באינטרנט. כתוב, לב טהור ברא לי אלוקים. דוד המלך מבקש. המחשבה טובה, אתה רואה דברים טובים, אתה רואה את הרצון הטוב האלו. נילא לך, העניין האלוקי כשלעצמו אמרנו בלתי נתפס, אבל הרצון הטוב של אלוקים הוא נגלה בכל דבר, בחיי הפרט, בטבע, בכל דבר, בעניינים הכללים. ודאי שהוא נגלה לנו, כן, בבקשה, תאמרו כי טוב השם, כן, בבקשה.
למה לפעמים יש הערת פנים, לפעמים יש אסתר פנים?
אתה שואל אותי? מה את שואל אותי? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אנחנו חיים לא במציאות פשוטה, במציאות מורכבת. כן, לעתיד לבוא, יהיה יום שכולו שבת, הכל יהיה טוב. היום, המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה, היא מורכבת מעליות וירידות, מהארת פנים והסתר פנים. אומרים, מה זה הארת פנים ומה זה הסתר פנים? ראיתי פעם פירוש יפה. יש בזה 4 מדרגות. יש הארת פנים במדרגה של אהבה ויראה, במדרגת אסתר פנים של אסתר, ואסתר בתוך אסתר. מדרגות באסתר פנים. מה זה המדרגה של אסתר פנים? אסתר פנים, באופן פשוט, המילה פנים מלשון פנימיות. הפנים, למה? כי הפנים מגלים את הנפש שלך. אחרי האדם, כשאתה מסתכל על הפנים שלו, או בלשון החכמים, זה נקרא פרצוף. אתה מסתכל על הפנים, אתה מגלה, האדם הזה שמח, והאדם הזה הוא עצוב, והאדם הזה תורה לפי המחשבות שלו, עם קמטים במצח, או העיניים, כמו רחל ולאה, עיני הבוכיות, רואים את זה בפנים, מתגלה הפנימיות של האדם, נאמר ככה. יש ספר שלם, שנקרא תורת הפרצוף. אני לא מדבר על שרלטנים שלומדים לפי תורת הפרצוף או משהו כזה. זה הספר הזה זה של בעל החסד לאברהם, שהיה אחד מאבותיו של אחידה, כן? חי בחברון. שם באמת, בספר הזה, הוא עוסק בסוגיה מה הפנים של האדם החיצוניות, מה הן מגלות בפנימיות שלו. זה העניין של הפנימיות. אז מה זה הסתר פנים? שאדם חי בעולם חיצוני לגמרי. הוא לא רואה את הממד המגמתי, הרוחני, המוסרי, הערכי, בתוך חייו. הוא חי במציאות חיצונית כל כולו. הפנימיות מוסתרת מעיניו. הוא לא רואה, לא את ההשגחה. אז יש אסתר בתוך אסתר. אסתר באופן פשוט. הוא אומר, אני לא רואה כאן, אני חי בעולם חומרי, אני לא רואה כאן, לא, לא רצון טוב ולא זה, אני חי את, ה, את, ה, את החומריות, החיצוניות. זה נקרא הסתר פנים. כן? יש אנשים כאלה. יש הסתר בתוך הסתר, זה אדם שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כן? הוא אומר, לא רק שהוא לא רואה, הוא חי החיים, לא רק שהוא לא רואה את, ה, את, ה, את הפנימיות של החיים, את הממד הערכי, המוסרי, המגמתי, האלוקי, אלא הוא כל כך רע לו, שהוא כל כך בחושך, מבחינה נפשית, מבחינה אישית, שהוא מה שנקרא בלשון שלנו בדיכאון. בדיכאון, פשוט בדיכאון. זה נקרא אסתר בתוך אסתר. ולפעמים הוא גם בכעסים גדולים. הוא כועס על כולם, על עצמו, על אחרים, על אלוקים, על כל מה שבא, הוא כעס משהו מנוע. כן, אז יש נקרא אסתר בתוך אסתר, לא ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, היינו בגלות, אסתר פנים, אבל השואה זה היה אסתר בתוך אסתר, זה היה נורא והיום הדבר הזה, היינו במצב של... מה זה הארת פנים? הארת פנים, יש שתי מדרגות, כמו שאמרנו. יש מדרגה שנקראת אהבה, שאתה רואה בעיני נשמתך, שאלוקים אוהב לא רק אותך, אוהב את כולם. הבוחר בעמו ישראל באהבה. אתה לא רק אומר את זה, אלא אתה רואה את זה בעיני נשמתך, שאלוקים אוהב את עם ישראל ולא רק את עם ישראל. אהבת עולם, אוהב את הכל. הוא מגלה את הטופ של החיים. הטופ של החיים זה אהבה. כך אומר רבי יהודה הלוי בקוזרי. הוא חי, הוא אוהב, אוהבים אותו. הוא רואה את הכל בעין טובה, הוא בכל דבר רואה את הממד החיובי, כל דבר, סימפתיה לכל דבר, הערת פנים לכל דבר, מאיר פנים לכל אדם, כל זה. זה נקרא הערת פנים. הוא רואה את המגמה הפנימית, האלוקית, שהקדוש ברוך הוא אוהב, אוהב אותנו, אוהב את כולם. זה הרגשה נפלאה. לא יודע מישהו פעם, מישהו אהב אותו פעם. זה משהו הרגשה נהדרת, אתה יודע שמישהו אוהב אותך. שאתה לא זרוק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אני בדקתי את זה באינטרנט אפילו. הוא אוהב אותנו, מה לעשות? אנחנו לא אומרים אשר בחר, הבחר את בעמו ישראל באהבה. מה אנחנו אומרים? בוחר, מה זה בוחר? עכשיו, ברגע זה. זה שאתה כילד, אתה חש באהבה או לא של ההורים, זה כל עניין משני. אבל זה שההורים אוהבים אותך בכל מצב, גם כשאתה שובב, אז אני לא אומר כל הורי, אבל בדרך כלל ההורים אוהבים את הילדים, והקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבינו מלכנו, אז הוא אוהב אותנו בכל מצב, גם כשהוא, אנחנו ממידת הדין, גם זה לטובה, כי מתוך אהבתו אלינו, בדבר הזה. אז זה נקרא מדרגה בהערת פנים, שאדם רואה כיצד האלוקים אוהב את עולמו, אוהב את בריאותיו, אוהב את עמו, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. עזן את העולם כולו, אומרים, מקרני רעמים ועד ביצי קינים, הוא אוהב את כולם, כל מה שקיים בעולם. את הצמחים, את הנמלים, כל הדברים האלה. לכן באמת, אנשים שבמדרגה כזאת, הם לא פוגעים אפילו בנמלה, אפילו בזבוב לא. למה? כי אלוקים אוהב את הזבוב, אני בדקתי את זה באינטרנט. זה יצירה אלוקית. או כמו הרב קוק זצ"ל עם הסיפור הידוע עם העלה. למה כתבת את העלה? מה העלה עשה לך? רב לוין אומר, הזדעזעתי, אפילו העלה זה יצירה אלוקית. אז איך אתה נוגע בכותב סתם ככה ותעלה? זה מדרגה כמובן. יש מדרגה של יראה. יראה יש בזה מדרגות מדרגות. יראה זה לראות את ההשגחה האלוקית. שאתה יכול לראות השגחה האלוקית בשתי מדרגות, נאמר, משנה. אתה יכול לראות היראה האלוקית באופן כמו ילד קטן. שאתה מפחד מהמורים או מההורים, נו נו נו. שאתה יודע שאתה מושגח. ואתה יודע אם תעשה דבר לא טוב, אז יענישו אותך. ואתה מאמין בזה, באמונה שלמה. יש השגחה פרטית. ואם אתה, חס ושלום, תיקשל במשהו, תחטוף. תחטוף. זה נקרא עירת התא, עירת תחתונה. זה הערת פנים, אתה מאמין בהשגחה, תאמין שיש דין ויש דיין, וזה באמת ככה שיש דין ויש דיין. אבל זה נקרא קטנות מוחין, ילדותיות. למה? הילד, מה שהמניע שלו, של הילד, זה לא מניע של חיובי, זה מניע של, של פחד, שהוא פוחד, שמה יקבל עונש, או דברים כאלה. אז זה יראת אתה, יראת תחתוננו. אבל גם היראה הזאת, האדם רואה את ההשגחה, והוא רואה באופן אינטואטיבי, אם הוא לא בסדר, מצב רוחו יורד. אם הוא כן בסדר, מצב רוחו עולה, וכו', הוא רואה את הדברים האלה. אבל הוא חי תוך חשבונות. חשבונות, איך אומרים, כדאי, איך אומרים, להיות טוב, שיהיה לך טוב, אם לא, אתה טוב. זה, יש מדרגה שנקרא יראת הרוממות, שזה הערת פנים, אבל ברמה, לא הרמה של חשבונות, אלא הרמה, באמת האדם מכיר בהשגחת אלוקים, אבל ההשגחה של אלוקים היא לטובתו, היא לא לרעתו, היא לא עונש, נקמנות או משהו כזה של אלוקים. אלא גם שהקדוש ברוך הוא דן אותך, הוא דן אותך לטובה, הכל נידון בטוב, אומר רבי עקיבא. אז זה מדרגה של הארת פנים, מדרגות מדרגות. אבל קצת התרחקנו מהנושא של המצא, אבל קצת נקרא כמה זמן שעומד לרשותנו. שטף החיים העליונים ממי הבריכה העליונה, כן? יש מדרגות מדרגות. הבריכה העליונה זה המדרגה היותר גבוהה, נאמר. מדרגת הכתר, שהופיע מגילוי שכינה, אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לדוגמה, כמו שזה היה ביציאת מצרים, גילוי השכינה, ייחד בפעם אחת את הגרגירים הגבייתיים, את עם ישראל, והנפשיים והפכן למוצג גבוש אחד. לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיית העולם לעדי עד. זה היה. איך אומר? נאפנו במצרים. הפכו אותנו למצא במצרים. מגרגירים שפרודים אחד מהשני נהפכנו לעם אחד. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כי חמץ זה שמשתנה מצביונו, זאת אומרת, הוא מתנפח, הוא משתנה. עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלם. והגאולה בלבת אישה העמידה את בצקם, בצקת העם, סליחה, בצביונו הנצחי ורומנותו מעל לכל שינויים ותמורות. נצח ישראל לא ישקר. טוב, מה ההבדל בין מצה וחמץ? שהמצה נשארת כל הזמן אותו דבר, והחמץ משתנה. זאת אומרת, החמץ מרמז לנו על עולם המשתנה, והמצה מרמז לנו על עולם הבלתי משתנה, הנצחי. וזה הלחם שלנו. בפסח, שאנחנו אוכלים לחם, כן, שהוא לא משתנה, ממד אלוקים, ממד נצחי. הנה, שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, נקרא חג המצות. ורשמי הגאולה של שעת הנצח חוזרים ופיעים עלינו בכל זוהרם, בליל התקדש חג, וממשיכים מהם את זיבם בכל משך ימי החג הגדול והקדוש. חג חירות עולמים אשר לעם עולמים. טוב, נסתפק בזה, אבל קצת טעם מה זה מצא, לטעום קצת מה זה העניין של המצא מדברי הדברים המופלאים של הרב זצ"ל.